אמרתי במיוחד שאנחנו היום בזמן הזה של זיכרון לשואה, לשואה ולגבורה. העניין הזה של הזיכרון זה להבין שבמהות יש לנו טוב, וכל פעם שמגיעה התחדשות ואנחנו נזכרים בימים הקשים, זה בעצם להיזכר מה היה הייעוד שלנו, כי הקשיים שעם ישראל עובר וחוויות ההשמדה זה בעצם למנוע ממנו את ההגעה לייעודו. אז חלק מהזיכרון זה היזכרות בכוחו של הייעוד. זה ההיזכרות בכוחה של העשייה המבורכת. וכמה שאנחנו מזכירים לעצמנו מהו אותו עניין שאליו אנחנו מכוונים, אפשר לשבת היכן שרוצים. כשאנחנו מזכירים לעצמנו את אותו עניין, אז הדרך הולכת ונעשית בהירה. עכשיו, חלק מהעניין הזה של הזיכרון, אמרתי, זה להיזכר בייעוד, להיזכר בתכלית. בסיפורי מעשיות, מביא רבי נחמן במעשה מבן מלך ובן שפחה שנתחלפו, שהוא מתאר שם בן אדם שנמצא בלילה ביער, ולפנות בוקר הוא שומע קול של צחוק גדול, נקרא את זה בפנים, לפנות בוקר, שמע קול חוכה גדולה מאוד מאוד על פני כל היער. חוכה זה צחוק. שהייתה מתפשטת כל החוכה על כל היער, כי הייתה חוכה גדולה מאוד מאוד מאוד. כמה פעמים אמרתי מאוד? בטקסט כתוב שתיים. אז תורידו אחד. עד שהיה אילן מזדעזע ומתנענע מן הקול. והוא נתבעל ונתפחד מאוד מאוד מזה. ואמר לו, השני, היינו זה אדם שמצא שם על האילן שהוא משכב, קודם לכן הוא פגש עוד מישהו שהיה שם כבר ביער, לפניו, אמר לו, שוב, אין אני מתפחד כלל מזה. כי כבר הנילן כאן זה כמה לילות, ובכל לילה סמוך אל היום נשמע כל החוכה הזה. עד שכל האילנות רועשים ומזדעזעים. אז אחרי זה אנחנו מדלגים קצת, הוא פוגש את אותה דמות נפלאה שנקראת איש היער, והוא מסביר לו מה זה. אז הוא אומר לו, הצחוק הזה שנשמע לפנות בוקר, זה בעצם שהיום צוחק מן הלילה. הנה, הוא שואל אותו מה זאת, הוא שאלו מה כל החוכה הגדולה הזאת סמוך לבוקר, השיב לו, זהו חוכה שהיום שוחק מן הלילה. שהלילה שואלת את היום, מדוע כשאתה בא אין לי שם, ואזי היום שוחק ועושה חוכה גדולה, אחר כך נעשה יום. וזה כל החוכה הנעל ונפלא בעיניו, כי זהו עניין פלא שהיום שוחק מן הלילה. לילה זה סמל להסתרה. זה סמל לחוויה כואבת, שבן אדם לא מוצא את האור ואת הנעימות בחייו, את השמחה, את המשמעות ואת הייעוד. ולפעמים הלילה כל כך משכנע, הוא משכנע שאין עוד משהו אחר חוץ מאותה חוויה. ובאיזשהו שלב מגיע היום, מה מגיע היום? יש אור. באור אנחנו רואים איך כל דבר על מקומו, ואיך שכל דבר היה בו ברכה וטוב. ועד כדי כך, היום מאיר, שלא נותר רשימו מהלילה, אין לנו בכלל זה, אנחנו לא מאמינים שקודם לכן הייתה חשיכה כל כך משכנעת. אז פה אומר שהיום צוחק מן הלילה, ישיב לו, זה החוכה שהיום שוחק מן הלילה, שהלילה שואלת את היום, מדוע כשאתה בא, אין לי שם? מה זה שם? מה? בכלל המושג שם, זה גם קיום, גם זיכרון, אנחנו רואים, זה מתאים היום ליום השואה, נתתי להם בביתי ובחומתי יד ושם טוב מבנים ובנות, ככה אומר הנביא, ונתתי להם בביתי ובחומתי, יד ושם, שזה במובן של זיכרון. בכלל במושג שם, יש ייעוד, בכלל שם. יש ייעוד ושליחות. כל אדם יש שם. המשמעות של השם שיש לבן אדם, זה להזכיר לו שהוא מכוון למשהו. גם במילה משמעות, אנחנו מוצאים את האותיות שם. מה זה שם? זה ייעוד. מה זה ייעוד? לאן אנחנו חפצים להגיע. לא כל אחד מסוגל להיות פנוי להתבונן בייעוד שלו, כי לפעמים בן אדם אין לו תחושה של ודאות בקיום שלו. אז אם אלה קשה לו לתכנן יעדים. הוא כל הזמן מנסה להרגיש שוב ושוב שיש לו קיום, שיש לו ממשות. וכשבן אדם זוכה לקבל את הביטחון הזה והקיום שלו, אחר כך הוא פנוי לחפש מה הייעוד שלו. טוב מאוד. חיים לחיים. אדם פנוי להתבונן מה הייעוד שלו. ויש פעמים שאנחנו בשכחה, ואז הקדוש ברוך הוא מזכיר לנו. לפעמים בן אדם עובר טלטלות רגשיות בשביל להיזכר. להיזכר באותו ייעוד. ומגיעים מצבים שהוא יכול מאוד לכעוס למה המצבים הללו מגיעים לו. הוא יכול להיות מאוד מתוסכל. ולעיתים המצבים הללו, כל עניינם זה לעורר את ההיזכרות. ולכן העבודה היא במצב הזה, זה להקשיב לסיטואציה המתרחשת. זאת אומרת, לא למהר לתקן אותה, לא למהר לפתור אותה, אלא להקשיב למה היא מעוררת בי. והרבה פעמים, דווקא בסיטואציה שאני רוצה בכל ליבי לדחות אותה מעליי, או שכבר לא תהיה איתי, דווקא שמה תמון אור גדול עבורי. וברגע שתתגלה המשמעות בתוך הסיטואציה לא נעימה, זה כבר יהפוך ליום. אז בעצם לילה זה אותה מציאות שקורית שאין לה פשר, שאין לה הבנה, שאין לה משמעות. יום שמתגלה שם העניין הזה של הפשר. עכשיו נקשר את זה גם באופן מסוים אל פרשת השבוע. פרשת השבוע שנקראת תזריע מצורע, אז אנחנו יודעים שצרעת היא קשורה בלשון הרע. אז אמנם היום אין צרעת, רק בן אדם שעסוק בלשון הרע, ויש בזה פן אנושי. לפחות לא במובן האלוקי שאנחנו, הבן אדם נמצא מחוץ למחנה, רק אפשר לקרוא את זה צרעת במילים של צר עת. זאת אומרת, אין לו זמן. זאת אין לו, מה זה אומר שלבן אדם אין זמן? שהוא לא פנוי לפעול את הדברים שעוזרים לו להתפתח. כי הזמן שלנו אמור להתחלק בין משימות הישרדותיות, זאת אומרת משימות שאנחנו מחויבים לעשות אותם בשביל להתקיים, לבין משימות שאנחנו רוצים לעשותם בשביל להתפתח. ככל שעבר היום שלי והייתי עסוק רק בדברים ההישרדותיים, זאת אומרת הדברים שאני מחויב להם, ולא הייתי פנוי אל הדברים ההתפתחותיים, זאת אומרת שאין לי זמן. יכול להיות גם שבן אדם יהיה לו חלונות גדולים של הזמן, רק באותה חלונות, הוא בכזה מצב רוח, או בכזה סיטואציה נפשית, שהוא גם לא יכול לעשות עם זה שום דבר. גם את זה מוכר להרבה אנשים, שיש את אותו פנאי, רק הזמן הזה לא פעיל. אז הצרת, במובן הזה של צר עת, עדיין יכולה להיות קיימת. ויש את הסיפור בגמרא, יותר נכון לומר, כועסו חכמינו במפורש. לא זוכר מזה, היה שעובר בציפורי, רבי ינאי, והוא שומע רוכל שצועק ברחוב, מי רוצה לקנות סם חיים. מן באי סמה דחיי. עכשיו זה נשמע, הסיפור הזה אני מניח שהוא מוכר, לפחות לרובנו. זה טוב להתבונן בו. זה נשמע, תחשבו, סוחר צועק ברחוב, מי רוצה לקנות סם חיים. זה נשמע כמו שרלטנות, מה זה לקנות סם חיים? מה המחיר? אז בכלל, מה זה המושג סם? כי זה מופיע כבר אצל חז"ל, סם חיים וסם המוות. יש משותף למושג סם, בין שזה סם חיים ובין שזה סם המוות. סם זה מעט המחזיק את המרובה. בדיוק כמו שהיום, במובן המוכר לנו היום, מעט, מעט במובן של חומר מועט, שיש בו אפקט גדול. אמנם יש לזה השלכות ויש לזה מחיר, רק כרגע זה ניסיון להבין את המושג סם. אז אומר, מי רוצה לקנות סם חיים? מי רוצה לקנות את אותו עניין, מעט המחזיק את המרובה שיביא לו חיים. אז קורא לו רבי ינאי, אומר לו, תעל, תבוא לביתי, מה יש לך? אז הוא מראה לו, פותח לו ספר תהילים, כתוב שם, מי האיש שחפץ חיים, אוהב ימים, לראות טוב, נצא לו שומך מרע, ושפתיך וידבר מרמה. מה ההמשך? סור מרע ועשה טוב, בקש שלום ורדפו. אז רבי ינאי מאוד התלהב מזה. אז שואלים חכמים, ממה הוא התלהב? מה, הוא לא מכיר את זה, את הפסוק הזה? אלא הוא התלהב מזה שהסוחר נתן אמון בטקסט כפי שהוא. זאת אומרת, לפעמים דווקא מי שמכיר את פרקי תהילים, או מי שבקיא בהוויית בית המדרש, כמו רבי ינאי, אז ליבו כבר גס בזה. זה עוד ציטוט מתוך הרבה ציטוטים, מתוך הרבה פסוקים. וכשבא בן אדם ונותן אמון מלא בנאמר, וגם מוכר את זה לאנשים, אומר, מי רוצה לשלם על זה? מי רוצה לקנות את זה? זאת אומרת, הוא יכול להיות שהוא מכר לאנשים את הידע הזה במובן שאם בן אדם ישלם על זה, אז הוא יפיק מזה גם תועלת. ומזה רבי ינאי התלהב. אז אפשר קצת לראות מה טמון שם. לקחת את הפסוק הזה שאני אוהב להיזכר בו מפעם לפעם. מי האיש? מה זה מי האיש? מי מוכן לקחת אחריות על חייו? איש זה במובן של מנהיג. בלשון הקודש יש כמה מדרגות של התפתחות אנושית. אדם, אנוש, בריאה, בריאה זה הכי נמוך, אנוש זה דרגת ביניים, ואדם ואיש זה מהגבוהים. גם איש, אנחנו רואים, והאיש משה עניו, במקום שאין אנשים תהיה איש, איש זה מנהיג. מי האיש? דוד המלך שואל, מי האיש? מי מוכן לקחת אחריות על חייו ולהנהיג אותם? עכשיו, רק שתדעו שאני, את הקטע הזה של מי האיש, נדעתי הרבה פעמים בשיעורים, ואני אומר לעצמי עכשיו, תקשיב למה שאתה אומר פעם ראשונה. זאת אומרת שזה, מי האיש? מי מוכן לקחת אחריות על חייו? מה זה לקחת אחריות על חיי? זה לא להמתין שהעזרה תגיע מבחוץ. יש לי חבר שמטפל ברפואה סינית, ושימו יצא למרחוק בתחום שהוא מאוד מצליח. ברוך השם, יש הרבה מטפלים בעולם, זה מאוד התפשט העניין. עלו, יש לו, ושאחרי זה רוצה, ישאל את השם שלו, מאוד מצליח בתחומו. זה בעיות קשות של פוריות ועוד סוגי בעיות. הוא אמר לי פעם שהוא זיהה טיפוס מיוחד של אנשים ששום עזרה חיצונית לא נוגעת בהם. זה אנשים שהם לא יכולים להיעזר מבחוץ עד שהם ייקחו אחריות על השיקום של עצמם. זה סוג של פרדוקס. לפעמים והוא אמר לי שלקח לו זמן כמטפל לזהות את המאפיינים. וזה ממש תואם את דברי הלל במשנה, אם אין, אני לי, מי לי. זה גם תואם את הדיבור של רבי אלעזר בן דורדיה, זה גם סיפור בגמרא, על אותו אחד שהלך לכל זונה שבעולם, ובסוף יש תיאור איך הוא מנסה לבקש את עזרת היקום, לחזור אל הטוב, הוא כביכול פונה אל כל מה שהוא פוגש בבריאה, אל שמיים וארץ, אל העצים וכולי, וכל אחד נותן לו כמין תשובה למה הוא לא יכול לעזור לו, כי הוא צריך לעזור לעצמו. בסוף הוא אמר, אין הדבר תלוי אלא בי. אז מי שמזהה את עצמו במאפיין הזה, למרות שלא אמרנו מה המאפיינים, רק בן אדם יכול לראות ברקורד שלו, וכמה טיפולים וכמה סיוע חיצוני הוא... יש נקודה שאנחנו מזהים, לפעמים שהסיוע החיצוני הוא לא נוגע ולא פוגע. אני נזכר שעכשיו זה ליל כ"ח בניסן. בתאריך הזה, גם בחב"ד יש לו משמעות. בליל כ"ח בניסן, כמדומני תשנ"א, הרבי לובביץ' נשא שיחה שהשאירה את החסדים, את החסידים באלם. הוא אמר להם, אני עשיתי מה שיכולתי, עכשיו העבודה היא שלכם, עשו כל שביכולתכם. וחסידים לא הבינו, הרבי מה שאמר, אני כבר זהו, מה שיכולתי עשיתי. עכשיו הדבר תלוי בכם. ויש תיאור שהחסידים מאוד היו נרשים מה הרבי מצפה מהם. הדבר היותר כואב בסיפור הזה, שהרבי אמר להם, עשו כל שביכולתכם, וכדאי לקרוא את השיחה, זה אפשר לחפש ברשת, כ"ח בניסן תשנ"א, זה שיחה מכוננת בחב"ד, שממש הכניס את החסידים לאלם. הדבר היותר כואב, שלמחרת, שמעו את הרבי אומר לגיסו, שהאדם מבוגר, ואמר לו, לא נגע ולא פגע. רק ניקח את זה על לחיוב בכל זאת, שיש זמן שבן אדם רוצה לפרוץ קדימה, והעבודה שלו היא לקחת אחריות על חייו. זה לא ממקום של אגו שרק אני אעזור לעצמי ואף מטפל לא יצליח, זה ממקום של ענווה. שבן אדם הזה שהוא נתן המון קרדיט לעזרה חיצונית, וגם ברגע שבן אדם יעשה את הצעד קדימה של לקיחת אחריות על חייו, בפעם הבאה שהוא יפנה לעזרה חיצונית, היא תהיה הרבה יותר יעילה. כי זה יהיה עזרה לתהליך שבן אדם לקח עליו אחריות. בכל אופן, אז דוד המלך שואל, מי האיש? מי מוכן לקחת אחריות על חייו? מי מוכן להיות איש? מי מוכן להיות המטפל של עצמו? אני חוזר ואומר, זה לא ממקום שאנחנו נמנעים מעזרה חיצונית, זה ממקום שראינו שניסינו הרבה דברים וההתקדמות המיוחלת לא הגיעה. לפעמים בן אדם גם עובר מצבים חברתיים שכאלו, שכל מיני מעגלים חברתיים חיצוניים נזדקים, ומאכזבים בשביל שישוב ולפגוש את עצמו. בשביל שיחזור להיות בקשר. והביטוי הזה, מי האיש, יכול להישמע כמו איזה חזרה תרחנית, רק בזמן שנותר לנו נחזור אליו עוד הרבה פעמים. מי האיש? מי מוכן לקחת אחריות על עצמו? וזה החלטה. החלטה לבחור. למה זה החלטה לבחור? זה לא החלטה שמבטאת נוקשות. אלא יש לפעמים היסוס וספק שמותירים אותנו כל הזמן מחוץ להתקדמות. נאמר, פרוטה לפרוטה מצטרפת לחשבון גדול. אז חסידים היו אומרים, מתי פרוטה לפרוטה מצטרפת? כשפתח את החשבון. זאת אומרת, אם כשבן אדם מקבל החלטה, אז כל צעד שהוא עושה נרשם כתוספת לצעד שקדם לו, גם אם זה צעד קטן שהוא נחשב לפרוטה. על אם הוא לא קיבל החלטה ולא לקח אחריות, אז הצעדים הקטנים שהוא עושה יש להם ערך, אבל הם לא מצטרפים. הם לא נהיה חשבון. זאת אומרת שפתיחת החשבון זה להיות איש, מי האיש? טוב, מה הביטוי השני אחרי מי האיש? חפץ חיים. מה זה חפץ מלשון? רצון. להיזכר ברצונות. להיזכר ברצונות שלנו. יש רצון ויש חפץ, ולפעמים כשאנחנו מנותקים מהרצון הפנימי, אז אנחנו מוצאים את הפיצוי בחפצים, בשופינג. זה לא דיבור בגנות הקניות. זה להסביר שפעמים רכישות של דברים שלא בהכרח הם צריכים, הם פיצוי לרצונות שאיבדתי את המגע איתם. ואני מבסס את זה סביב המילה הדומה בלשון הקודש. חפץ שמבטא רצון וחפץ שמבטא פסיליטי, זה דברים מסוימים. ויש רצונות פנימיים שאיבדנו את הקשר איתם. במיוחד רצונות שיש בהם תשוקה, והמילה פה תשוקה אני מזכיר אותה בהקשר חיובי, זאת אומרת של התלהבות. אני אומר תשוקה כי קראתי כמה מאמרים של מאמנים מחשביים שמדברים שבן אדם למצוא את הייעוד שלו, מה מעורר בו תשוקה. רק צריך לדעת שלפעמים תשוקה זה, שעושה עבודה רוחנית, לפעמים יש לזה הקשר לא מרומם. אז שאומרים תשוקה, כוונתנו להתלהבות. זאת אומרת, דבר שמעורר אותי, שיש בי התלהבות לעשות את זה. חפץ חיים. אז השלב הראשון, מי האיש? אני מוכן לקחת אחריות על חייו. חפץ חיים זה להיזכר ברצונות שלנו. לעורר את הרצונות שלנו. להקשיב להם. חפץ חיים. אותם רצונות שמרבים חיים. המילה חיים בלשון הקודש היא בלשון רבים. זה תמיד שילוב של רוחניות וגשמיות. של עולם הזה ועולם הבא. הפרט והכלל. זה תמיד שני המימדים. מחפץ חיים. מה השלב הבא? אוהב ימים. אוהב ימים זה כל יום כיחידת חיים בפני עצמה. בשונה מכך שבן אדם רוצה שכבר הכל ישתנה כעניין שלם. אחרי שבן אדם לקח אחריות על חייו, מי האיש? השלב הבא זה ההיזכרות ברצונות, החפץ חיים. השלב הבא זה להוריד את זה לפרוטות של אוהב ימים. רבי נחמן מדבר על כך שאין לו לאדם בעולמו קיים את אותו היום. יש טקסט בלקוטי מאורן רש עין ב' שמתחיל במילים היום אם בקולות ישמעו. הוא אומר זה כלל גדול בעבודת השם ובכלל בחיים שאין לאדם בעולמו קיים את אותו היום. רק התוספת פה זה לא רק להיות נוכח במה שקורה עכשיו, יש פה עוד מילה אחת שהיא התוספת העיקרית. אוהב ימים. זאת אומרת, יש לי רומן חדש בחיים. עם מי הרומן הזה? עם היום. אוהב ימים. ואין יום, אומר רבי נחמן, שאין בו טוב. מהרגע שאני לקחתי את האחריות על חיי, שבחרתי להיות האיש של חיי, שאני מתחיל להיזכר ברצונות, אז כל יום אני מוצא תנועה להוספה, זה ביטוי של ימימה. זאת אומרת, אין סיטואציה שבה אני לא יכול לבחור להוסיף משהו טוב. אמנם זה לא להוסיף טוב כמו הדמיונות שלי, כמו שרציתי שדברים ייראו במושלמות חיצונית, רק בכל סיטואציה יש משהו להוסיף. תחילת הדברים סיפרתי על אהרון מרגלית, שהייתי בהרצאה שלו, שאמר, הוא כתב ספר שמאוד התפרסם בציבור החרדי, שנקרא התהלך, שהוא מתאר את סיפור החיים המאוד כואב שהוא עבר בילדותו עם הפוליו והגמגום, ואחרי זה מחלת הסרטן שהוא חווה אותה. ואחד הדברים שהוא זיהה, שבכל סיטואציה יש משהו להוסיף, יש משהו לבחור, יש משהו לעשות טוב. רק זה בכל סיטואציה. רק שלפעמים בן אדם אומר, אם אני לא יכול לשנות את המצב בשינוי טוטלי, אין ערך למעט שאני יכול להוסיף. אמר שלזה הוא מתמסר היום, לעודד אנשים, גם במצבים שמחלות סופניות, לראות מה אפשר להוסיף באותו יום. אוהב ימים. אוהב ימים. תחשבו על לקום מחר בבוקר ולהגיד, יש לי אהבה חדשה. אוהב ימים. מה אחר כך? לראות טוב. זאת אומרת שכל אחד מהדברים שהזכרנו זה תחנה או שלב במיני סדנה הזאת שתלויה בהחלטה הראשונית. שתלויה במי האיש. שתלויה במי מוכן לקחת אחריות על חייו. ואם נתבונן בזה, כדאי להתעכב על השלב הזה של מי האיש, כי הרבה פעמים אנחנו נראה שזה לא פשוט שאנחנו מוכנים לקחת אחריות. בדיבור שלנו אנחנו כבר עברנו לתחנה, עברנו לאיזה תחנה הגענו, מי האיש, חפץ חיים, אוהב ימים, כבר הגענו לראות טוב. שלב 4 נקרא לזה. שלב 1 של מי האיש, כדאי להשתעוד בו. יש אנשים, יש פעמים שאנחנו פוחדים מלקחת אחריות, שנפסיד משהו, אם נעזוב את המסכנות שלנו, נפסיד משהו. אם נעזוב את הקורבניות, אולי נפסיד איזשהו חום מדומה. אולי נפסיד איזושהי אמפתיה, שלא באמת מחממת ומעשירה. זאת אומרת שבשביל להיות במצב הזה של מי האיש, של להחליט להיות האיש של חיי, צריך שתהיה שם הסכמת הלב. לא למהר לעזוב שם, לראות האם אני באמת מוכן להיות האיש. מי האיש? חפץ חיים, אוהב ימים, לראות טוב. מה זה לראות טוב? זה להבין שבמהות המציאות שלי היא טובה, זה המהות, וכל הלא טוב הוא זמני, הוא שכבה חיצונית. כמו שמקודם הזכרתי שאותו אהרון מרגלית שסיפרתי עליו, פגש את אחד הרופאים שטיפל בו בילדותו, ואמר לו, הרופא אמר לו, אתה המורה שלי. כשהוא התפלא על כך, אז אמר לו, שהוא סיפר לו שבילדותו הוא מאוד השתולל שם בבית החולים בבאר שבע. הרופא גער בו שיעלה למיטה, אז שאל אותו למה? הוא אמר לו, כי אתה חולה וחולה צריך להיות על המיטה. אז אהרון מרגלית אמר לו, בגמגום הכבד שלו, ככה הוא חיכה את עצמו, אמר לו, אני לא חולה. אני אדם בריא שיש לו מחלה. והמשפט הזה, שראוי להזכיר אותו עוד ועוד, זה אומר שהבריאות היא מהות, והמחלה היא זמנית, היא חיצונית. אז גם פה לראות טוב, זה לא שיש טוב ויש לא טוב, ומלמדים אותי שכדאי לי ללמוד להסתכל על הטוב. זה נכון, יש פה משהו הרבה יותר עוצמתי למתקדמים. מושג מתקדמים זה כשההבנה הראשונה כבר מוטמעת בתוכנו. שהטוב זה המהות. הוא נצחי, הוא לא מתקלה. והלא טוב הוא חיצוני. הוא יכול לעשות הרבה רעש. הוא יכול לתת תחושה שהוא מאוד נוכח. רק שלאט לאט אנחנו מקבלים עוד כוחות ועוד בהירות ועוד עזרה לפגוש את הטוב, אז הלא טוב מתפוגג. עד כפי שרבי נחמן מתאר את זה פה, שאותו אחד שנמצא ביער, הוא שומע לפנות בוקר צחוק גדול ביער, והוא לא מבין מה זה. הצחוק הזה שמתפשט על כל היער והעצים מזדעזעים. הוא מתאר את זה בעריכות רבה, אבל בסוף שפוגש את אותו אדם אציל שנקרא איש היער, הוא שואל אותו, מה זה? אז הוא אומר לו, זה חוכה שהיום שוחק מן הלילה. שהלילה שואלת את היום, מדוע כשאתה בא אין לי שם, ואזי היום שוחק ועושה חוכה גדולה. זאת אומרת, מה זה שהיום שוחק מן הלילה? שזה מאוד מצחיק שקודם לכן הלילה היה נראה כל כך משמעותי שאין שום דבר חוץ ממנו, וזה כביכול כל מציאות חיי, והנה זה. לא נשאר מזה כלום. אז לאיזה תחנה הגענו? לראות טוב. לראות טוב. לראות טוב זה אומר שזה לא שמתעלמים ממה שלא טוב, רק לראות טוב. מי האיש? מי מוכן לקחת אחריות על חייו? לחפץ חיים. כשאני מוכן לקחת אחריות על חיי, אז גם הרצונות התגלו לי, כי רצונות שהודחקו בזמנים מוקדמים של החיים שלנו, הם לא מציצים, הם לא מתגלים. מתי הם שולחים דרישת שלום ומזכירים לנו את הימצאותם? כשהמערכת הפנימית שלנו מזהה לקיחת אחריות של מי האיש. ומפגש עם הרצונות הנסתרים שלנו, רצונות שמוסיפים חיים, וצריך תמיד להיות רצון חיובי שמוסיף טוב בעולם, טוב לעצמנו וטוב לסביבה, טוב ברוחניות, טוב בגשמיות, טוב זמני וטוב נצחי, טוב פרטי וטוב כללי, כל הזוגות שאתם יכולים עוד להוסיף, הם הולכים ומתגלים. התשוקה לחיים, התשוקה במובן החיובי, ההתלהבות שנשכחה מאיתנו. באיזשהו שלב בן אדם איבד את ההתלהבות והוא הפך להיות סורדן, וכששואלים אותו מה נשמע, אז הוא אומר, בסדר. או סוחבים. איך אומרים סוחבים ביידיש? כן, כן, אמרת נכון. שלפצך. שואלים בן אדם ביידיש, הוא סרצך. מה שלומך? אז הוא אומר, שלפצך, סוחבים. סוחבים באוזניי זה משהו מאוד כואב, כי זה מישהו שכבר אפילו התייאש מלהתלונן. אין כבר ערך למילים. לראות טוב. תחנה הבאה היא, נצור לשונך מרע ושפתיך מדבר מרמה. זאת אומרת, פה מגיע השלב שמאוד, בשביל זה הזכרנו אותו פה גם בהקשר של פרשת השבוע, את כל מי האיש, את כל הדיבור הזה של רבי ינאי, לשמור על הדיבור. נצור לשונך מרע. יש פה משהו סגולי שכמה שבן אדם נשמר מאמירת רע לזולת, לשונך מרע, כי מה שקורה, יש פעמים שבמצב של ריקנות פנימית, אנחנו מוצאים סיפוק זמני בלדבר על אחרים, או לדבר על חסרונם, על חולשתם, על מעידתם. רגע, אני מסביר מאיפה זה בא. לא לעודד את הרגדל הזה, נותן לנו איזשהו סיפוק, איזשהו מלאות מדומה. יוחד ידיעות סנסציוניות כאילו על אחרים, שמעת? מה את אומרת? לא מאמינה. באמת? מדהים. את בטוחה? כן. אפשר לומר את זה גם בלשון זכר, כן? את נצאו לשונך מרע, זה גם האיפוק הזה מלשמוע את זה מאחרים. בכלל יש כלל בתורת החסידות והקבלה, כל אימנות ממשהו לא ראוי זה נקרא צמצומים. כי בכל אני מצמצם את עצמי. ובספר התניא כתוב, מקור של זה אצל רבותינו המקובלים, שהצמצומים בונים כלים. מה זה כלים ברוחניות? זה מה שיכול להכיל את האור. האור, אם נחליף את זה למילים טוב, שפע, בהירות, עוצמה, שמחה, הוא יכול לחלוף דרכי, הוא יכול להירשם בתוכי, להיות חלק ממני. בשביל שזה חלק ממני צריך כלי להכיל את זה. זה כמו שמישהו מוזג לי מים, אני בא למעיין, אז אני יכול לשתות מה שיש לי עד המעיין, אבל לא יכול לקחת איתי שום דבר הלאה להמשך הדרך. אם יש לי כלי, אני יכול גם להצטייד ולהמשיך הלאה. הטוב, יהיו עוד ועוד הזדמנויות שהוא יפגוש אותנו, בכל המילים הנרדפות שהוזכרו. בשביל זה צריך כלים. הכלים נבנים על ידי צמצומים. כל אימנות ממשהו שהוא לא ראוי, זה לא רק אימנות, זה יוצר בתוכי כוח ועוצמה גם של אנרגיה חיובית לפעול את הדברים שבהם אני מעוניין, ממש כוח של פעולה, וגם כלים להכיל את האור. למרות שזה דיבורים מופשטים, צריך לזכור שאימנות נקרא צמצומים, וצמצומים בונים כלים ברוחניות. אז זה הנצור לשונך מרע. ושפתיך מדבר מרמה. אנחנו רואים שיש פה לשון ושפתיים. מה יותר פנימי? לשון. יש לשון ושפתיים. ויש רע ויש מרמה. ונצור זה מושג של שמירה, ועיקר השמירה, אנחנו מכירים את הביטוי שמירת הלשון, אבל עיקר השמירה הובא אצל רבותינו, זה המתנה. כתוב על יעקב אבינו, שכשיוסף, בניו סיפרו לו את חלומותיו של יוסף, כתוב, או שיוסף בעצמו סיפר לו, נאמר, ואביו שמר את הדבר. אומר, רש"י ציפה והמתין לראות מה יהיה עם זה. אז מפה לקחו רבותינו את הרעיון של שמירה במובן של המתנה. לא למהר, לא למהר עם המילים. ודעו לכם, זה לתת מוטיבציה להימנעות מכל דבר שאנחנו נמנעים ממנו שהוא לא ראוי, זה לא רק שאני נמנעתי ממשהו, אני ממש בונה בתוכי כוח חיובי. זה כוח חיובי שמאפשר לי לראות טוב, זה כוח חיובי שמאפשר לי לאהוב ימים, זה כוח חיובי שמאפשר לי להיפגש ברצונות, לקחת אחריות על חיי. צור לשונך מרע ושפתיך מדבר מרמה. ואז, עכשיו, צור מרע ועשה טוב. בעל שם טוב היה אומר, איך תסור מהרע? על ידי שתעשה טוב. אתה לא צריך להתעסק עם הלא טוב, הבחירה בטוב היא... אי אסור מרע. ופה זה מגיע לסיום של התחנות הללו בסדנה, המיני סדנה כזו בתוך הפסוק. בקש שלום ורודפהו. שלום מלשון שלמות. בתחילת הדרך בן אדם אומר, איך אני יכול לבקש את השלמות? גם כתוב בקש שלום ורודפהו, אומר על זה רש"י, בקש שלום במקומך ורודפהו במקום אחר. איך אני יכול לבקש שלמות? בן אדם נמצא בהישרדות, אומר, בקושי אני חי, אתה אומר לי, בקש שלום. ועוד ורודפהו, זה לסייע לאחרים. זה מחשבות שלפני שהתחלנו את התהליך. אנחנו נמצאים במצב שאין לנו קשר עם הכוחות, עם העוצמות האמיתיים שלנו. עם העוצמות האמיתיות. עם היכולות. וכשנכנסים למקום הזה של מי האיש, זה במילים אחרות, אני בעצמי האיש שיש לי את הכוחות להוביל את חיי. ברגע שבן אדם לוקח את החיות, הוא גם יזכה לעזרה מקצועית. הוא יפגוש אנשים שיעזרו לו. יכול לפגוש מטפלים, יכול לפגוש מסעים, ואז העזרה הזו יהיה לה על מה לחול. כי לפני זה, כמו שהזכרנו מקודם, אדם יכול להוציא ממון רב וזמן רב, הוא מזהה שניסיונות שלו לקבל עזרה חיצונית זכאים לתיאור לא נגע, לא פגע. לפני שיש את ההחלטה הזאת של מי האיש, אני מוכן להיות איש. והימים הללו יש להם כוח מיוחד שתמון בהם בימי ספירת העומר, בימים שבין פסח לשבועות. כל השנה אפשר להגיד שיש כוח מיוחד לכל מי שרוצה להתעורר. ובמיוחד בשבועות הללו. ומבין כל הדברים שהוזכרו פה, אוהב ימים, לראות טוב, ניצור לשולחן מרב, סודך נדבר מה, ההמלצה הייתה להתעכב על הנקודה של מי האיש. לא למהר להגיד תשובה חיובית, אני מסכים לקחת אחריות על חיי. אני מסכים להחליט, אני מסכים לבחור. להיות שם קצת, לראות, למה זה לא קרה עד עכשיו? ובמיוחד לזכור שההחלטה היא קשורה בכל יום בפני עצמו, אוהב ימים. וגם כל פעם שזיהיתי, שנפלתי, או ששגיתי, או שלא עמדתי בהחלטה, טבע האדם להגיד, טוב, התפקשש. זה מה שהמקום הנמוך שלנו אומר. המקום הגבוה אומר שכל הנפילות שיהיו בדרך הן חלק, הן לא מוציאות אותי מהתהליך, מהקורס. מהרגע שבן אדם מקבל החלטה והוא מזהה שגיאה, הוא מזהה נפילה, זה אומר לקבל אותה ולהמשיך בדרך. וזה בעצם עיקר ההבדל בין לפני קבלת החלטה לבין אחרי. לפני קבלת ההחלטה, כשהייתה שגיאה או נפילה, אז אנחנו כל כך משתכנעים מהנפילה, שמתאכזבים וכבר נוטשים את הטוב. אחרי קבלת ההחלטה, אנחנו יודעים שהנפילה היא חיצונית, היא זמנית. זה כמו שאמרנו, אני אדם בריא שיש לו... זה, הוא תיאר את עצמו, אדם בריא עם חולי, אדם עשיר עם אוברדרפט זמני. זה אדם שלקח אחריות על חייו עם נפילה או שגיאה זמנית. השגיאה או הנפילה היא לא במהות, הבחירה בטוב היא במהות. אז נפילות או שגיאות ימשיכו להיות, רק מה שישתנה זה ההתייחסות אליהן. אם קודם לכן... השגיאה הייתה משכנעת שאני צריך להישאר שם, לעשות ממנה שרשרת של שגיאות. כשבן אדם בחר בלהיות מי האיש, מזכיר לעצמו, טוב מאוד, הייתה נפילה, ועכשיו חוזרים אל אותה תוכנית של מי האיש, לקחת אחריות. חז"ל לא השאירו לנו תיאור כמה רבי ינאי ביקש על התשלום, על העצה הזאת. כשאני קורא את הסיפור הזה, אני מבין שמי ששילם על זה, הרוויח. זאת אומרת, אם מישהו היה בא לאותו רוכל שהציע לקנות סם חיים ומשלם לו, הוא היה עושה עם זה משהו אפקטיבי, לא רק כמשפט חכם, כמשפטי חוכמה, היה ממש לוקח את זה כעניין שמשנה את חייו. רק לצערנו, לא נשאר לנו בכתובים תיעוד כמה זה עולה ולמי משלמים. מה אני צריך לשלם בשביל לקבל את ה... לעבוד עם זה? על כל אחד מאיתנו יכול לשאול את עצמו מה אני מוכן לשלם בשביל שהסם הזה יפעל בתוכי. כי אמרנו מקודם, זה לא סתם שהוא הכריז על זה סם חיים. אמרנו מה זה סם? זה מעט המחזיק את המרובה. זה פסוק אחד, זה רעיון אחד ש... כשיודעים לעבוד איתו, זה עוצמות משנות חיים. אז אולי עם זה נחתום, שחוץ מאשר אמרנו להתבונן בעניין של מי האיש, וגם לשאול את עצמי מה אני מוכן לשלם על זה. כל אחד בתוכו שיהיה תשלום מסוים על העצה הזאת. מה אני מוכן להקריב למען ליישם אותה? מה אני מוכן לתת בשביל שהיא תפעל? בברכת החיים, תודה רבה על הקשב. והיו הדברים לזכרם של קדושי השואה. ששיעור שכל עניינו הוספת חיים, רצון בחיים. והיו הדברים גם לזכרון נשמתו של פנחס בן מרים. לילה טוב.